ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בעמוד פ"ט. אמרנו שהדבר המאפיין את ה... אחד המאפיינים זה השתיקה. הולכים שניים ושותקים. ובתוך השתיקה הזאת יש חריגה אחת ושתיים. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני, ויאמר. אתם רואים בפסוק אחד, ארבע פעמים חוזרת המילה ויאמר. והיא כמובן לא נזקקת לצורך הסיפור. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, אבי. ויום יצחק אל אברהם אביו, ולא כתוב מה הוא אמר. אז אנחנו היינו חושבים, ויום יצחק אל אברהם אביו, אבי. למה צריך את הדבר הזה? וכי הוא יצא בזה, אז אברהם עונה לו ויאמר הנני בי, ויאמר. כמובן שהאגב זה מגיע גם אל הפסוק הבא, ויאמר אברהם וכו'. וזה כמובן מדגיש שהאמירה היא, זה לא משנה. זה מניח שאתה צריך להופיע לפני אדם שחשוב, נקרא בהווי שלנו, אתה צריך לבקש מהמפקד שחרור שאתה יודע שיש מצב חירום. ונדע לך שיש לך סיבה טובה לבקש, אז אתה כל הזמן חוזר ממך לבין עצמך, אתה תגיד לו ככה, אתה תגיד לו ככה, אתה משנה לעצמך את האמירה הזאת. היא לא יכולה להיות מקרית, היא לא יכולה להיות מילה מן השרוול, זה צריך להיות מילה מתוכננת, היא רק מעידה על האומס או על הכובד שהמדבר מייחס לדבר הזה. אז האמירה הזאת של יצחק היא לא סתם פיפוטים, היא לא סתם דיבורים, היא דיבורים מחושבים. והחילות המרובעת הזאת ביומר, 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 היא רק מעידה שהשיחה הזאת היא בעלת משקל, והיא בעלת משקל על רקע השתיקה. אם כבר להפריע את השתיקה, אם כבר לדבר, אז כל מינה צריכה להיות בומבה. האם כל פעם כשיצחק היה צריך לומר לאביו בבית, אני רוצה לצאת לשחק, אני רוצה לצאת למקום תלויים, מחכים לך, הכל דיבורים של שני בני אדם רגילים, הכל פעם אמר אבי, 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 זה כמובן מילים מאוד מופנות, לא רוצה לומר כבוד, אבל בצורה שקולה, זה מצורה שמתייחסים בכובד ראש לעניין. ואני אומר, כשאתה עוד רואה את הפירוש, אתה מסתכל בפסוק ואתה רואה איך הפסוק, כל מילה היא תואמת את האמירה הכללית. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, הנשמה הפנימית מעומק גניזתה התחילה לחוש שיש כאן איזה סוד מסתר, איום ונורא, שהוא עומד פתוח גלוי במקום אחר. נשמתו הגדולה של יצחק חשה זיקוק לפתח את מעשר רעיוניה, לנופת גילוי הרז העליון אשר בנשמתו של אברהם. יצחק מתכנן את צורת השאלה, שלא לדבר על כך שלמעשה מי אותה השכמה בבוקר שאנחנו כבר נמצאים ביום השלישי שלה, אנחנו לא שומעים את יצחק מדבר. אנחנו לא שומעים אותו מדבר כשהוא הולך עם אביו השני בבוקר, אנחנו לא שומעים אותו מדבר כשהולך עם הנערים, אנחנו לא שומעים אותו מדבר כשהוא עושה את המעשה המוזר הזה ששם עליו עצים וכו' וכו', אבל כשהוא פתאום שואל אותו, הוא גם ראה את אברהם שותק, הוא גם ראה את אברהם מכונס לתוך עצמו. ובכן, הוא חש הזיווג לפתח את מעשה רעיוניה, להתאופל עם ירז העליון אשר נשמתו של אברהם. זו התללות הבאה הפנימית שאמר יצחק, באמירת נשמתו הסוערת, המתלהבת העליונה אל אברהם אביו. זאת אומרת, עצם הפנייה, הוא טוען שעצם הפנייה, אתה יודע מה הוא אומר? הוא אמר בלשונו, עצם הפנייה הזאת, עצם החיול, אבל עצם התהודה, כשאתה הולך כל הזמן בשקט, ופתאום בא איזה דילמה, אז משהו מתפרק מתוכך. הוא יאמר אבי, הביטוי היה מלא אמיית האהבה אשר התעלתה והתרוממה באותה השעה גדולה למדרגה עליונה מאוד, עד שהיה התוכן מלא חידוש של אהבת אב עליונה ואדירה. בשעה רוממה זו, כאשר באמת נתעדו ועלו רגשי אהבה הנלמת והצילית בליבו של האב דווקא בשעה הזאת. נניח לרגע שאדם מאבד את חושבי אותם. נלך רגע אחורה. ויש כאן אברהם בבוקר. אז קודם כל, ויש כאן אברהם בבוקר. מה אומר? מה היה לפני זה? שם?
שם.
ומה היה לפני זה מבחינת העלייה? אז היה הגילוי. הרי לא כתוב שהגילוי היה בבור, ביום. כתוב. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואז כתוב יש כאן אברהם בבוקר. אם אני מתייחס לרגע לרמב״ם, שרוב הנבואות שבאות על האדם באות בחלום הלילה, אנחנו נראה שהרמב״ם גזר מהמקרה הזה של העקידה יסוד אדיר בכלל באמונת ישראל. מה הוא?
ודאות הנבואה.
על ודאות הנבואה. לרגע לא מצינו במקרא, גם לא בדברי חז"ל, שאברהם מטיל ספק, אולי נדמה לי שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי. זאת אומרת, אברהם, והיו כל הסיבות שאברהם יעלה ספק הזה. הייתה לו נגיעה, היה לו אינטרס לחשוב, במסגרת החיפושים שלו, להעמיד את הדבר על דיוקו, אז הוא אמר, רגע, אולי זה לא דבר נורא, כי הוא היה רוצה להתחמק. לכן אמר הרמב״ם, שמכאן זה כל כך אופייני לרמב״ם, מפני שלמעשה, מה, למה באמת היסוד, אם אני אשתמש בלשון של יד החזקה, בפרק השביעי, מיסודי הדת, לידע שהאל מנבא בני אדם. למה זה באמת מיסודי הדת? למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך עקרוני? למה זה יסודי כל כך?
שיש קשר.
שיש קשר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו לבני אדם. נקודה. הדרכים שהוא מגלה, הצינורות שהוא מפעיל, זה כבר דבר משני. אבל עצם העובדה שיש לו אינטרס, זה נגד כמובן ההשקפה הפילוסופית האחרת, שאומרת שהאל מנותק מבני אדם. לפעמים ההשקפה הזאת באה דווקא מפני שמסגבים את האל, שולחים אותו לפנסיה. נניח שברא את העולם לפי אישה אחת, אבל הוא נאצל, הוא גדול מכדי שיהיה לו עסק עם בני אדם. אז הנטייה הזאת, נניח שגם אני יכול פסיכולוגית או הפיקוס לומר איך היא מתנסחת. כי בני אדם עושים שהקדוש ברוך הוא לא יתערב בהם בעסקים שלהם. אז נכון, זה לא לפי כבודו, אז שולחים אותו. אבל האמונה היהודית אומרת שהוא יש לו אינטרס וחשוב לו מה שבני אדם עושים והוא משדר עליהם כמו לפי הרמב"ם הלקח הדתי העמוק מכל סיפור העקידה הוא שיש לו אינטרס בדבר הזה אז אל אברהם מתגלה הקדוש ברוך הוא ומצווה עליו, וכיוון שבישכם אברהם בבוקר, אז מוכרח אתה לומר שמה שקדם להשכמה הזאת זה היה הלילה. וזה הלילה שבו נאמר לו. כי לא כתוב, אם אני הייתה נבואה שהייתה ניתנת ביום, היה מצד להיות כתוב אחרת, אז אברהם הלך לישון, לא ככה. וישכם אברהם בבוקר והגילוי היה לו בלילה, זאת אומרת, אנחנו נפגשנו מה שאמרת, שבישכם אברהם בבוקר שהוא יש שם שינה טובה, הוא המשיך לישון. זאת אומרת, היה לו גילוי, הרי זה גם לא נורא, אם יהיה נביאכם השם במראה, בחלום אדבר בו. זה כמובן קשור לפרשת שבוע בצורה מאוד מאוד מעניינת. בתחילת הפרשה כתוב, משה מדבר על הפרשה הזאת, כה אמר השם. וכאן מצא רש"י, וזו שאלה גדולה בפני עצמה, וכאן מצא רש"י בעקבות הספרים, להגיד לשאול שכל הנביאים כולם נתנבאו בקור. וגם משה רבנו לפעמים נתנבא בקור. יתר עליהם משה שנתנבא בזה הדבר הזה, הדבר השני. אז זה סתם שאלה בפני עצמה. זה כלל, אני לא יכול לומר לחלק תפילים, לא זה הכלל הכי חשוב, אבל זה כלל מכללי יסודות הנבואה הבסיסיים ביותר. מה פוש כה אמר השם? תראים את המילה כה.
כמו.
כמו! מה אומר כמו? שזה לא אורגינל, שזה לא המקור, כמו שאני אומר לך, אמר השם. אז מה זה כמו? אני מוכרח אתה לומר שהדרך שבה הקדוש ברוך הוא מדבר אל המין האנושי, דרך הנביא, הנביא לא מסוגל באותה מקוריות לדבר אלינו. הנביא יש לו מעבדה, הנביא יש לו טרנספורמטור שהוא בסט, שהוא מחליט, הוא שנאי, הוא משנה, מה זה שנאי? הוא משנה את העוצמה של החשמל שהוא מייצר, וכשהוא מבקש להשתמש בכוח החשמלי הזה, אז הוא משנה את עוצמתו כדי שלא יהיה פיצוץ. כדי שלא יהיה פופ! מה? מתי קורה הפוק הזה? כי שיש לו עוצמה גדולה יותר ואין לו מקבלים. או אחד מהמכשירים הללו, לא מכוון בהתאם לעוצמה, הוא משדר עוצמה יותר גדולה, אבל בקצר זה לא עובד. אז הנביא יש לו שנאים שהוא משנה כמו, כי הוא מקבל אחרת את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל משה רבינו שמע, לכן למשל, מאמר חז"ל אחד שלעתיד לבוא נביאים, לעתיד לבוא, נביאים וכתובים עתידים להתבטל, ותורה לא מתבטלת. מה קורה זה להתבטל? היחסיות של העניין הזה, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם, זאת אומרת, החברה האנושית או עם ישראל יהיה ערוך לקבל את המקור. יש כמובן עוד מאמר חז"ל, מצטרף לזה, אבל לא אכנס לזה, חוץ ממגילת אסתר, וכמובן הייתה גדולה פשוט, תביאו ראייה אקטואלית.
שזה מישהו
מסופה. סופה. אז יש לנו חדשות. גילום נערה בכיפות סופה. מה? אני לא יכול להתנס שם בנפשי. הרואים ניסים על כל צד. זה שיהודים לא נהרגו. טוב, אז תגיד, אני מנסה לחשוב איך יהודי חילוני מסביר את זה. יהודי רציונלי, איך הוא מסביר את זה? אלפי טילים ולא נפגעו אנשים, שטחים פתוחים. הפטנט הזה, עשו צחוק מיהודי אחד שהוא פויר. פויר זה עיקר. קראו לו פרץ. הוא מסתכל שר הביטחון ומסתכל בזכוכית שישנה במשכבת. כולם צחקו ממנו שיש לו משכבת, מסתכל במשכבת, והמשכבת הייתה מחוסה. כי אף פעם הוא לא היה שר ביטחון, גם לא היה מנגד ולא כלום פה. עשה פתאום שר ביטחון. זוכים שאיתם לא עשה ביטחון. אז עשו צחוק ממנו. וכולם אמרו לו משוגע, אחד ממציא או ממציא, לקלוט באוויר גזים כאלה. והוא אמר, אני לוקח אחריות, הוציא הוראה, שר הביטחון חתם, מה היה קורה אם לא היה כל כיפת ברזל הזאת? הוא נתן הוראה לבנות כלום, אבל עכשיו עושים על הקילו מהר, 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 עוד, עוד, עוד. אז שוב, אתה יכול לומר, יכול להיות דווקא מפני שהוא היה בפשטות הזאת, הוא לא בטוח מה לעשות את זה. אז המאמין רואה בזה את יעדה השגחה, שהוא מצרף את כל הפרטים האלה, ורואה את הנהגת השם על כל צד ושם. חופרים תעלה כזאת ורצים בנקים, ומצאו שם בפתח של המנהרה הזאת, נקלעים, RPG, גם היו 13, יש גם 14, חמאס ניקים כאלה, וכולם פתאום הולכים באמצע הכיפור ומה שהם יכולים שם לעשות. מרגיש, והכל זה שעה, שעתיים לפני, זה היה הפינאל, המנה האחרונה, הגלידה, שהם הכינו לפני שביתת נדש, לפני הפסקת האש. אז עכשיו יש כבר מה... אנחנו רואים רק חלקים של התמונה, אבל רואים בחושך שהקדוש ברוך הוא. אז שוב, הלא מאמין יגיד כל השם. ואנחנו אומרים, זה הדבר, רואים בחוש את ההנהגה הזאת המיוחדת. טוב, זה רק אני אומר בשביל קצת לטעום. איך אמר בגויון במלחמת השחרור? מי שלא מאמין בניסים, ניסים מתגלגלים ברחובות. במלחמת השחרור. אחר כך אפשר כמובן ללמוד את זה בכל מיני הנהגות של הקדוש ברוך הוא, כל מיני הריבים שיש דברים מתגלגלים על דוגמאות. מי שרק יודע את הפרטים נבהל מהנהגת השם שהיא גלויה לעני בדבר הזה. על כל פנים...
מה שהרב אמר על נביאים וכתובים, זה שייך לנו למאמר חז"ל שאומר שאם לא יכולים בעגל לא היו מקבלים נביאים וכתובים?
לא היו.
מקבלים נביאים וכתובים חוץ מיהושע.
אם לא היו...
אם לא יכולים בעגל, אז הם נכנסים לארץ ישר ולא מקבלים נביאים וכתובים חוץ מיהושע. יהושע?
כולם קוראים?
את הנביאים בכתובים?
אני לא יודע, אולי. לא חשבתי בכיוון הזה. אבל אמרתי שחזר אמרו שאוכל נביא דוד במגילת אסתר לא הייתה. למה? כי מגילת אסתר זה אחד משני הספרים היחידים בתנ"ך ששם השם לא נזכר. המגילה שלהם, מגילת שיר השירים ששם יש להם אולי שלם, תהיה או משהו כזה. אבל הכוונה היא לעתיד לבוא, ההנהגה תהיה של אסתר, אבל דברי עצמות וזעקתם, למי הם צמו? למי הם זעקו? ויזעק מרדכי זעקה גדולה, לא כתוב למי הוא זעק. זאת אומרת, זה הנהגה של מיסתר. זה הנהגה. לכן לעתיד לבוא, הם מבינים במגילת אסתר לא תהילה, למה לא תהילה? כי זאת תהיה הנהגה. אלא אז לא יהיה ספק מי מושך בחוטים. לחזק את האמונה שיש למישהו מושך בחוטים, זה מה שאנחנו עכשיו רואים. אז למי שלא מאמין זה לא יעזור, הוא ייתן לך אלף הדברים רציונליים, ככה וככה, אבל קח לך את כל הדוגמאות האלה ותראה. על כל פנים, לכן הנבואה מתגלית בלילה, והישכם אברהם בבוקר, מתוך אותה שינה הוא קם. ומאז אין דיבורים. וכשהיו פה הדיבורים הללו, אז אברהם שומע שבנו אומר לו, אבי. זאת אומרת, המילה אבי גם היא חריגה בדיבורים ביניהם. ויאמר, וגם התשובה, ויאמר הנה לבני. התשובה בה, בהופעת ההוראה של כל הרז הכמוס, שהוא גלול בליבו ונשמתו של אברהם, אברהם הרי ידע. אני עוד לא אמרתי מה אברהם יודע. כי מה כתוב באברהם? עלה ולעולם. מאיפה באה המילה הזאת לעלות? כי צריכים להרים אותו על המזבח, צריכים להעלות אותו. טכני, מפני שהמבנה שעליו יעשה המעשה הוא מבנה גבוה יותר. עלה ולעולם, אולי העבודה שמתבקשת שרק ישים אותו על המזבח ויוריד אותו. באמת במדרש יש מעין זה. עלה ולעולם, לא אמרתי לך שחטאו. כך אחר כך מוסבר הדבר הזה. על כל פנים, אז אברהם אבל בליבו הרי מוכן לזה, שמוסיף שלבת עזה, המוקד אהבה הטבעית התדירים. זאת אומרת, יותר מזה, כשהוא אומר, הנה מבני, אז גם אם אולי היה אומר, הנה מבני, אז הוא היה מוכן לזה, אבל כאן הוא מבטא את הדבר הזה. הרי זה גם מופיע בתחילה. ואלוקים יצא את אברהם ויאמר אליו רבה, אברהם ויאמר הנני. אותה מילה מוכנות, אותה המילה של לפקודתך, שאומר אברהם הנני בגילוי, זה הוא אומר גם ליצחק. מוקד האהבה הטבעית, התנירית של אבא נשגר בזמן החביב, והייתה אהבתה לומר הנני. מה, למה בא בידי הזה? בכל מלוא אהבתי ההולכת ומתגברת בקרבי בשטף עליון מאוד, מפני גודל המעורב עליית הנשמה בכלל, הנה מבני. דיינו, אברהם אומר, אם אברהם לא היה אומר בני, אז זה היה גם בקורבן. תיאורטי יכול היום אומר, ויאמר הנה. אבי. זה היה כמובן נושא אופי יותר גם ריסני במרכאות. אבל כשאומר בני, הוא כבר אמר, כן, אני יודע שאני אבא שלך, ואני יודע שאתה הבן שלי, ואברהם מוכן לשאלה, עוד לפני שיצחק שואל, ויאמר, פעם נוספת ויאמר, וגם זה, כמו שאמרנו, ארבע פעמים ויאמר, כשהוא שומע עכשיו. הנה העץ והעצים והיעשה לעולם. מה חסר פה רבותיי? איפה מה אחרת? הרי כתוב, עד הפרידה מהנערים לא כתוב מלקחת המאחרת, מלקחת העצים, אבל כשהשניים נשארים לבד, אז את כל שלושת החפשים, אש ועצים ומאחרת, לוקחים. אז יצחק שואל על השניים, ויאמר עיני האש והעצים ויהיה עשה לעולם. ובאה בזה שאלה ארוכה מתחום הנשמה, מרוב התשוקה לבוא למטרת הקודש, למלא דבר השם, ההקרבה, כן, אתם יודעים, ההקרבה, מה? ההקרבה. החזון התייצב נגד עיני הבן הקדוש בתוך המראה המגמנתי הנחמד שהאש והעצים פועלים בבעלות העולם, אבל המאחלת עושה רק פעולה הכרחית ואינה ניסוד העבודה, היא מכשיר אותה. אש ועצים מיועדים לסופה. עסקים רק אומרת לפי זה שיהיה מה לעשות עם זה. והנפש הקדושה מרגישה עיקר צימונה בתשיבותה אל המילוי התכליתי. הנה האש והעצים והיעשה לעולם. מתי אבוא ואראה את פני האלוקים? לראות בתפארתה של עבודת הקודש האל הקדוש מלך הכבוד במלואה וטובה. חז"ל הרגישו שהשאלה וממילא גם התשובה מתוחכמות. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה. ויאמר אברהם, עולה בני. תיאורטית, למעשה חז"ל כבר אמרו שזה תלוי פה בתחביר, איך לקרוא את הפסוק הזה. תיאורטית יכול להיות שהם אמורים להגיע למקום אחד, לצוד שם איזה בעל חי, זה שדה, יש לנו מקרה כדומה, עשיו, יוצא על שדה וצוד על יצאי. כיוון שאנחנו נמצאים במקום לא מיושב, שהרי אין אנשים נוספים שם בדרך אחרת, אפשר לקחת גם את הנערים, אל תוותר. אני אבוא לשם, אני אבנה מזבח, ולחפש מישהו, ואת המישהו הזה, עובדה היא ש... בפשטות, מה קרה אחרי זה? הוא נסע עם אברהם ההיא. איך על פי פשט מוסבר מציאותו של האל שם? על פי פשט. הוא נתפס בבשר בסבך של העצים, בסבך של גדרתיים. הוא באמת לא יכול להיות שם. נקלע לשם. חז"ל כמובן הרגישו במרכאות במקריות של הימצאות העיל. ומה הם אמרו? שהעיל הזה היה שם משם סתימי בראשית, סביבה בערב שבת בין השמשות. וחז"ל אמרו שהעיל הזה הוא מה שנעשה איתו, מהקרניים שלו עשו שופר מהאור שלו משהו, חגורה של אליהו הנביא, ואזור אור במותניו, איפה היה לאליהו, הוא הלך חשוב לקנות חגורה. אתם מרגישים, אליהו מבשר הגאולה, אליהו זה שעתיד לבוא, לשנס מותניו, אל יתאגל, אל יתעלל חוגר כמפתח. הפשט של המשל הזה, אחד שיוצא לקרב, הוא חוגר את מותניו, הוא מכין את עצמו. אחד שחוזר מהניצחון, הוא פותח את החגורה. אני אומר, אל יתעלל חוגר כמפתח, ביטוי שמשמעו רק רגע. אתה לא הלכת לקרב, אל תחשוב שאתה כמפתח. מאיפה יש לאליהו אזור? מאיפה יש לאליהו את הכוח? מאיפה הוא חוגר את מותניו? הוא חוגר את מותניו בכוח מסירות הנפש של אברהם, בכוח העין הזה. העין הזה לא יצא חזרה מועד פשוט דבר בהתלה. אבל כל מומן בסיפור הזה הוא בעל תכלס בתוך ההיסטוריה הישראלית. אז יכול להיות שאפשר היה לפרש שאין לנו עושה, כי את עושה הזה נמצא שם, שם. אז התשובה יכולה, כמו שאמרתי, לפסר. ויום אברהם, אלוהים נראה לו עושה. הוא נמצא לנו כבר את עושה. לא יעשה, לעולם בני. זה כמובן מתוחכם, אבל חז"ל אמרו שאברהם הבין שהוא צריך לענות לשאלה הוא מסובך עם עצמו איך לפרש את הדבר הזה. והוא אומר, הוא מעביר ליצחק את היסודות הללו. אני רואה בפנים. ויאמר אברהם, אלוהים נראה לו עשה לעולם בני. כאן הופיע החזון הקדוש בהוד גילויו. העבודה העומדת לפנינו לעשותה היא עבודת קודש, מחודשת ורוממה כזאת. מה פירוש מחודשת? בין אם בני יהיה לעולם. עד היום לא, אין אנחנו יודעים ולא מוכר לנו שבני אדם צריכים או שייכים לעולם. וזה כמובן אחד מן הדברים הלקחים הנלמדים מן העקידה לדורות, שהאלוקים רוצה מסירות נפש, אבל דרך כלל הוא לא מבקש את הנפש. ולכן עובדה היא שעבודה למולך והעבודה של ארם לשם שמיים לא מקובל. וזה אחד הדברים שהקהילה לימדה את עם ישראל. הייתם בני אישי וחורים להפחתת נפשי, אין דבר כגון זה. מדוע? כי מאז הניסיון של העקידה מעגל הזאת בחוק. מה באמת היסוד הפסיכולוגי של הנכונות להקרבה? היסוד הפסיכולוגי זה שבאמת האדם רוצה לתת את המקסימום שיש לקדוש ברוך הוא. המקסימום של הקדוש ברוך הוא נגמר לפני שמעלים מיליארדים לעולם. העבודה העומדת לפנינו לעשותה היא עבודת קודש מחודשת ורוממה כזו שעדיין לא הייתה בעולם. וצריכים אנו על זה להופעה אלוהית מחודשת, שאלוהים יראה לו, עשה לעולם. ומי יוכל לבוא בארסת שפתיים, בית אשר חזונות קודש קודשים, המלא את אלומת הזה קודש, מרחפים נגד עיני הרוחות הגדולים הללו. מי יוכל גם לציין הדבר בפרטות, או לקרוא בשם את הנושא שהוא כל כך עלות בספרי אצלנו פלא עליון. כמובן, מה עשית את הרב בשאלה הזאת? למה לא כתוב מפורש? למה זה כתוב בניסוח פרובלמטי, ואתה יכול איתו לשחק, ואתה יכול לשים את הפסיק במקום אחד, פסיק במקום שני, ולא ללמוד, כן, יצחק אליהם, אתה עשה לעולם. והמבנה של הפסוק הוא מאפשר לך להסתתר בצעיפים, להסתתר, ומאפשר לך להסתתר בסוד. אני חוזר. מי יוכל לבוא בארסת שפתיים בעת אשר, איך אפשר להיות על דיבור, בעת אשר חזונות קודש קודשים, המלא תעלומת רזי קודש, מרחפים נגד עיני הרוחות הגדולים הללו, מי יוכל גם לציין את דבר בפרטות, או לקרוא בשם את הנושא שהוא כל כך אלוף בסעיפי אסתר ופלא עליון. אמנם הריכוז של עבודה עליונה זו היא האהבה העליונה שנפשי חשה אליך בכל מהותה, שזאת נקודת האמירה של הביטוי בני. אז נניח שלכתחילה כשאברהם דן עם בנו והאביב אומר לו אבי, אז אנחנו מבינים, כמו שאנחנו מסבירים, שהאמירה הזאת היא כאילו מגמגמת, מכיוון שהוא יודע שהולך לשאול שאלה נוקבת. ולמה בא פה בני בסוף? הוא אומר, אתה מרשה לי אותה בן שלי, ואני אוהב אותך מאוד, והאלוקים נראה לו עשה לעולם. והלכו שניהם יחדיו, שזאת הנקודת האמירה, והלכו שניהם יחדיו, אז כמובן מרגישים, שבהלכו שניהם יחדיו מופיע פעמיים, פעם אחת הוא מופיע לפני השאלה, לפני שיצחק מתחיל להגיד שיש פה משהו מסתורי. כי הרי זאת האיזו את המחלת, והלכו שניהם יחדיו. ואותו ביטוי, בסיטואציה שונה בא אחרי זה, כמו שהם הולכים יחדיו, חזר לנו במילה אחת, זה לשחוט וזה להישחט. זאת אומרת, יחדיו יש פה מכנה משותף של השניים, והלכו שניהם יחדיו, לעומת ההסכמה מאחדת הקדומה, בפעם הראשונה, שהייתה מאוחדת ברצון במציאות הנפש האידיאלית הכללית וחלוקה בציור באידיאה הפרטית. אז יצחק עוד לא ידע, אלא הולכים לעשות את רצון השם, אני מוכן. מהו רצון השם אני לא יודע, אבל אני הולך יחדיו. אז התמזגו כאן הנשמות יחדיו בייחוד גמור, אחדות הרצון ואחדות האידיאה. יצחק לא יודע מה יהיה, אבל הוא מוכן לעשות מה שאבין יאמר לו. בעיניים צופות למלא דבר השם בפליאות הודו, בלא שום הפרש כלל. למעשה, יש פה וריאציה לגבי מה שחז"ל אמרו, זה לשחות לזה שחק. אין הפרש כלל בין נפש לנפש ובין נפעל למפעל, הנשמות שקועות שתיהן. ללכת למלא דבר השם מה שלקד אותו זה הנכונות המשותפת גם בפעם הראשונה, גם בפעם השנייה. הם ממשיכים ללכת. הם ממשיכים ללכת באותה בדיקות גם לפני גילוי הסוד שהוא כבר בצורה עמומה מתגלה ליצחק. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים. וכמובן מה קשה? הוא לא אמר לו, הרי חסר לנו. בהתחלה, אחד על מה שהוא אומר אליך, לא אמר, לא אמר, לא כתוב. והיה לי המקום, אז ראינו כבר את הקושי. ופתאום פעם קודם, אני לא יודע, כאשר הרב ראה את המקום מרחוק, הייתה הראייה הזאת הנבואית משמשת במקום אמירה. הוא ראה והוא הבין שזה אמר, שהועד עליה בהבטחה של אחד הרימה שהוא אמר אליך, אני יודע את אותו מקום. אבל בכל זאת, הראייה נשאר במדריית ראייה, ולא אולי בא עדיין תוכן האמירה. אבל כשבאו אל המקום, הופיע עליו ההוראה העליונה בהבלטה כל כך ברורה, אז אשר כוח האמירה שהיה בלוע בה, בראייה הזאת מאוחד עימה, יצא מדרבות. זאת אומרת, מתכוון לומר, אברהם הבין, הוא הבין מתוך משהו רע על ההר, הוא הבין ששם, שם יש משהו. אז חזר לנו, ענן קשור על ההר, ודברנו, מה זה ענן? ענן זה סתום, ענן זה מכוסה. הוא הבין, כאן יהיה משהו מיוחד בנינו. הענן הזה חשוב, אבל אין פה אמירה. אז הראייה שלו, אבל הוא אומר, היה חסר גם שיהיה ברור, אז לכן אחד הרים אשר אמר לו האלוהים, עכשיו ברור לו שזה המקום שהוא אמר לו. המקום היה יכול במהירות להיות מכאן המקום אשר אמר לו האלוהים. אתם רואים איך שהוא תפיסה בצורה רצינית. פנימית. מה צריך אמר? אמר, היה צריך לגלות את זה. אבל הוא היה בדרגה כזאת שראייה ואמירה היו זהות, אבל כשהתקרב אל המקום, אז הזהות הזאת התבררה עוד יותר. התבררה עוד יותר שהוא יכול לקרוא למקום הזה, המקום אשר אמר לו אלוהים. טוב, אז למה נמשכת?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.